אנחנו בפרק ח' דף קוף א'. יש עוד ספרים? הנה. טוב, סוף העמודה הימנית. ובפרק היה קורא, אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה פרשת שמע לוויה עם שמוע? כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות. והיה עם שמוע לויומר, שוויה עם שמוע נוהג בין ביום ובין בלילה. ויומר אינו נוהג אלא ביום בלבד. כלומר, רבותינו היו צריכים להסביר את סדר הפרשיות של קריאת שמע, כי הן לא מופיעות ככה בתורה. הרי יש בקריאת שמע שלושה פרקים, והסדר של הפרקים בתורה הוא לא כמו שאנחנו קוראים בקריאת שמע. בתורה, פרשה שלישית, הנקראת פרשת ציצית, היא מופיעה כפרשה ראשונה. ואצלנו היא מופיעה כפרשה שלישית בקריאת שמע. זה שמשנה את כל הסדר, ולכן היו צריכים לתת הסבר לדבר הזה. מה ראו רבותינו שתקנו קריאת שמע לשנות את הסדר מהסדר שכתוב בתורה? לכאורה הסדר שכתוב בתורה הוא מחייב, והתשובה היא כי יש היגיון בסדר הזה. ההיגיון הוא שבפסוק הראשון ובפרשה הראשונה יהיה קבלת עול מלכות שמיים. כלומר, קודם כל אדם מכיר הוא מודה בזה שיש מנהיג לבירה, שיש מלך לעולם, ולאחר מכן מוכן לקיים את גזרותיו, מצוותיו, ולאחר מכן יאמר פרשה שלישית שהיא לא נוהגת בלילה, כי כתוב וריתם אותו, והמצווה הזאת של ציצית נוהגת רק ביום ולא בלילה, לכן זה יותר מצומצם. הפרשה הזאת עוסקת בדבר יותר מצומצם מאשר הפרשיות הקודמות. זה ההסבר של רבי יהושע בן קורחה. את זה עכשיו המהר"ל בא להסביר. פירוש. כי כאשר מקבל עליו עול מלכות שמיים בפסוק ראשון, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כן? צריך גם כן שיקבל עליו עול מצוותיו. זה לא מספיק לצעוק השם הוא המלך. להשם הוא המלך, ואז אם השם הוא המלך, כמובן אתה מקבל את ההדרכות של המלך, אתה מקבל את גזירותיו. ולא די במה שהוא מקבל עליו המלך, רק אם מקבל עליו עול גזירות שלו. ולכך כאשר מקבל עליו תחילה מלכותו, ואחר כך מקבל עליו עול מצוותיו, זהו קבלת מלכות שמיים שלמה. זאת אומרת, סדר של שתי הפרשיות. שמואל, אתה יכול לשבת שולחן אחורה, כי הוא יושב כאן. או ליד. בסדר? לא, לא, הוא לא צריך זה. אתה יכול לקחת את הספר. טוב. אם כן, יוצא שהסדר הוא מאוד מדויק. הסדר הוא קודם כל קבלת עול מלכות שמיים. זה הפרשה הראשונה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בפרשה השנייה יש פירוט מצוות, מקבל עליו עול מצוות, ועכשיו שלישית, והוסיפו עוד לקבוע שם פרשה ציצית, ומפרש הטעם, כי והיה עם שמוע נוהג בין ביום ובין בלילה, אבל ויומר נוהג ביום בלבד. פירוש זה, כי קבלת המצוות שהם בפרשת והיה עם שמוע, אין זה רק כי האדם מצד השכל שבו הוא תחת עול מצוותיו, הוא מקבל עליו המצוות, ולכך כתיב והיה עם שמוע. דזה נאמר על שמקבל עליו מצוות בורו, מצוות בורו. ולכך פרשה והיה עם שמוע נוהג ביום ובלילה, כי הלילה הוא העדר נחשב, כי המציאות הוא ביום. או כמו שפירשנו בכל מקום, כי היום הוא המציאות והלילה הוא העדר, ואין העדר מצד השכל. ולכך פרשה והיה עם שמוע הוא נוהג בין ביום ובין בלילה, כי והיה עם שמוע הוא קבלת המצוות, וקבלה מצוות שייך לשכל, ואין לשכל העדר כלל, ולפיכר והיה עם שמוע נוהג ביום ובלילה. כלומר, המהר"ל נותן הסבר מאוד עמוק לסדר של הפרשיות של קריאת שמע. ההסבר העמוק, מה העניין הזה שפתאום באו להזכיר טעם כזה, שלמה שתי הפרשיות של קריאת שמע קודמות לפרשה השלישית, למרות שהפרשה השלישית היא קודמת בתורה? כי הם נוהגים ביום ובלילה. פרשה ציצית זה שייך רק ללילה. זה לא כל כך פשוט, כי הרי בפרשת ציצית יש יציאת מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך ימים, כל ימי חייך לילות. זאת אומרת, צריך להבין מה כל כך קובע שבאמת שתי הפרשיות, בגלל שנוהגות ביום ובלילה, קודמות לפרשת ציצית, שיש שם מצווה שנוהגת רק בלילה. שסליחה, נוהגת רק ביום ולא נוהגת בלילה. אז מסביר המהר"ל שהעניין הזה שקבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, זה מצד ההסכמה של האדם. הוא קורא לזה מצד השכל. מה זאת אומרת מצד השכל? הכוונה, זה עניין ששייך לרצון. הסכמה, הדעת והרצון. האדם בדעתו מסכים לקבל עול מלכות שמיים, ומרצונו מקיים את מצוותיו, דעת ורצון. דעת ורצון זה דבר ששייך כל הזמן. כל הזמן זה דבר שקניין, זהו קניין לאדם כל הזמן. זה שייך למציאות האדם בכל זמן, בין ביום בין בלילה. האדם הוא תמיד אדם, בין ביום בין בלילה. עד כדי כך שאמרו שהאדם מועד לעולם. אפילו בלילה מזיק חייו. אלא אם כן זה היה אונס גמור. מועד לעולם, בין ביום בין בלילה. כלומר, אדם הוא תמיד אדם. אין דבר כזה שמפסיק להיות אדם בלילה. לכן זה מדרגה שהיא עליונה, היא קודמת, שייכת בין ביום, בין בלילה. לעומת זה, המצווה השלישית, מצווה ציצית, שייכת לבגדים של האדם, לצד היותר גשמי, לצד היותר חיצוני. זה נוהג ביום, וזה לא נוהג בלילה. בלילה האדם הוא לא פעיל, הוא לא עוסק בלהופיע בעולם. העולם בלילה, המהר"ל מגדיר את הלילה כמציאות של היעדר, מצב של ביטול. בלילה, מבחינת החלק הזה, האדם בטל. לעומת זה, האדם צריך לעסוק בתורה, בין ביום ובין בלילה, והרמב״ם אומר שיקח קניינו, עיקר קניינו של האדם בתורה זה בלילה דווקא. מה? למה? בדיוק בגלל זה. בגלל שבלילה, כיוון שהרבה מן המציאות הגשמית מתבטלת, כמו שהמהר"ל אמר כאן, זה מדרגה של היעדר, אז יש הרבה יותר מקום למציאות רוחנית שכלית. כיוון שהמציאות, ביום האדם עסוק במלאכתו, כמו שכתוב בתהילים קוף דלת, ברכי נפשי את השם. ולעומת זה בלילה, המציאות הגשמית היא כמעט בטלה. אין, הכל תקוע, הכל רדום, אין פעילות, אז לכן זה מאפשר לשכל לצוף, זה מאפשר למציאות הרוחנית להיות דומיננטית, ולא להיות תפעילה לעסקי העולם הזה. לכן יש מקום מאוד חשוב ללימוד התורה דווקא בלילה. אומר המהר"ל, ועוד, כי הציצית הם מלבוש האדם ביום, עיקר מציאותו, ולא בלילה. זהו. הציצית זה על הבגד, זה על הצד ההופעתו של האדם בעולם. עיקר הופעתו של האדם בעולם זה ביום, ולא בלילה. לכן זה בא רק בסוף, בסוף קריאת שמע. כי זה רק חלקי לעומת החלקים הראשונים, שהם דת ורצון. מה שהרמב״ם, המהר"ל קורא לזה כאן שכל. כן? שעיקר העניין הוא שכלו של אדם בקבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, זה נוהג בין ביום ובלילה. ומפני כך, יש להקדים והיה עם שמוע קודם. אבל פרשת ציצית הוא לעשות המצוות. המעשה הוא על ידי הגוף. ולכך כתיב, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. ולכך מצווה זאת דווקא ביום, שיש בו המציאות. המציאות הכוונה מקום להופעת האדם ופעולותיו. ולא בלילה שהוא נחשב והידר. תחילה מקבל עליו מלכות שמיים, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות, וקבלה זאת מצד שהוא אדם שכלי, כן? זה מצד הדעת, ולכך נזכר בפרשה, והיה עם שמוע, והיה לאות על ידך ולאותות עפות בין עיניך, שזה נאמר לתפילין שהם על הראש, ששם השכל, ועל היד כנגד הלב, ששם הרצון. אבל בפרשת ציצית שהם בגדו, שמכסה את גופו, עד שהמצוות שייכות גם כן לגוף. אז לכן זה ברור שצריך להקדים את שתי הפרשיות הראשונות, ששם מזכירים, אומר המהר"ל, מצוות תפילין, שהתפילין הן כנגד הדעת וכנגד הלב, רצון, רגש וכו', כן? שזה תמידי אצל האדם. ולעומת זה, המצוות ציצית היא שייכת רק לדבר חלקי באדם, כן? גופו, בגדו, הופעתו בעולם, פעולותיו, כן? אדם שמשל ממלא תפקיד בעולם, אז נותנים לו מדים, כן? מדים, לובש מדים, אז יודעים שהוא חייל, יודעים שהוא שוטר, יודעים שהוא, אני יודע מה, כל אחד לפי הרופא, חלוק לבן, כל אחד זה... זאת אומרת, זה בא לבטא, הבגד, הוא בא לבטא את מקומו של האדם בעולם. זה שייך רק ביום, לא שייך בלילה. אז צריך, אם כן, להתחיל מן הדברים ששייכים לאדם תמיד, ולסיים בדבר שהוא שייך לאדם באופן חלקי. ועיין למעלה אצל איזהו עם, הארץ, כל שאין לו ציצית בבגדו, שם ביארנו קצת בעניין אחר, מכל מקום, הכל דרך אחד, אוף. ממשיך המהר"ל ואומר, עוד אמרו שם, עכשיו הוא מתמקד בפרשה השלישית, פרשת ציצית, שם זה במסכת ברכות, דף י"ב עמוד ב', סוף פרק ראשון במסכת ברכות. מפני מה קבע בקריאת שמע? מפני מה קבעה בקריאת שמע? למה? החליטו לשים את פרשת ציצית בקריאת שמע. אמר רבי יהודה בר חנינא, מפני שיש בה חמישה דברים. בפרשת ציצית יש חמישה דברים. יש גרסה אחרת, לא חמישה, אלא שישה. ככה כתוב, שיש נוסח אחד שכתוב חמישה, ויש נוסח אחר שכתוב שישה. אתם תבינו למה תכף. מצוות ציצית, אחד, יציאת מצרים, שתיים, עול מצוות, שלוש, ומינות, ארבע, עירור עבירה, חמש, ועירור עבודה זרה. כלומר, יש עזרה לאדם על כל הדברים האלה בפרשת ציצית. על מצוות ציצית, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ועול מצוות, וזכרתם את כל מצוותיי, ומינות, תכף הגמרא תפרט. זה כתוב, נכון, בדיוק, נכון. ומה זה מינות? אומר רש"י, אותם ההופכים טעמי התורה למדרש טעות ואליל. כמובן, הכוונה לנצרות. ככה רש"י הגדיר את הנצרות. ההופכים טעמי התורה למדרש טעות ואליל. כלומר, לוקחים את התורה והופכים אותה לדבר של דופי. אומרת הגמרא, בישלמה, אתם מבינים, אם תספרו פה, תמצאו שישה. אז למה יש גרסה חמישה?
עירור עבירה ועבודה עבירה זה שני דברים.
כן, אבל מינות ועירור עבודה זרה, לכאורה זה אותו דבר. לכן אפשר לצרף את זה ולהחשיב את זה כחמישה. אז יש, אם אתה סופר, תמצא שישה. אבל אפשר לצרף אולי שני דברים כאן, וזה יהפוך להיות חמישה. אומרת הגמרא, בישלמה נטלת מפרשים. כלומר, שלושה מפורשים. עול מצוות דכתיב וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. ציצית דכתיב ועשו להם ציצית. יציאת מצרים דכתיב ואשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים. אלא מינות וירור עבירה וירור עבודה זרה מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים שזה מוזכר בפרשה ציצית? דתניה, ברייתא, אחרי, לא תטורו אחרי לבבכם, זו מינות. וכן הוא אומר, אמר נבל בליבו, אין אלוהים. כלומר, המינות זה בעיית הלב. אומר רש"י, על מה שהגמרא כאן מביא את הפסוק, אמר נבל בליבו אין אלוהים, ואין לך נבל, מן ההופך דברי אלוקים חיים. זה הגדרה של נבל. זה הגדרת הנצחות. הופכים דברי אלוקים חיים למין אחר. למה קראו לזה מינות או מין הנוצרי? הפכו את התורה למין אחר, לדבר אחר. אז זה לגבי מינות. אחרי עיניכם זה עירור עבירה. העיניים רואות. אשר אתם זונים, זו עירור עבודה זרה, וכן הוא אומר, ויזנו אחרי הבעלים. עד כאן דברי הגמרא. אם כן, מצאנו פרשת ציצית, כוללת המון עניינים. פירוש זה, אומר המהר"ל, כי מצוות ציצית, שהיא בגופו של אדם, כי אף גופו מקבל המצוות, כן? אדם מקיים מצווה, במחשבה, בדיבור ובמעשה. להאמין בשם זה במחשבה. להגיד קריאת שמה ודיברת בם זה בדיבור. זה במעשה, אפילו גופו, אפילו בגדו. הכל שייך לעבודת השם. גם הצד הזה. אף כי לפי הסברה לא היה ראוי שיהיה גופו תחת גזירת המקום, אלא אף גופו הוא תחת גזירת השם מדברה. כן? למה? לכאורה לא השייך. כי המהר"ל אומר, הגוף זה דבר אפר מן האדמה. איך אתה מטיל מצוות על דבר שהוא אפר? אבל באותו רגע שהנשמה נכנסה לתוך הגוף, אז אי אפשר לדון את הנשמה בלי הגוף. לכן גם יש מצוות על הגוף. כדי שאדם בצורה כוללת יחשב כאדם עובד את השם. ולא יהיה חלק בו שלא יהיה משועבד לעבודת השם. ויציאת מצרים, כי על ידי יציאת מצרים אשר נתברך הוא למלך על האדם, שנאמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה? כי הקדוש ברוך הוא קנה אותנו ביציאת מצרים. הוא הפך אותנו להיות עמו, עם סגולתו. הוציא אותנו מקניין פרעה, כן? והעביר אותנו להיות קניינו. חמישה קניינים יש להקדוש ברוך הוא בעולמו. ישראל זה אחד מן הקניינים של הקדוש ברוך הוא. הוא קנה אותנו בזה שהוציא אותנו ממצרים. אם כן, על ידי זה האדם מקבל את השם למלך, בזה שהוא מבין את זה. שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, איפה היינו היום? תחת העול הזה של פרעה. היינו משועבדים לו לא רק בגוף, הכי גרוע שהיינו משועבדים לפרעה גם בנפש. זה עוד יותר גרוע. ועל ידי עול מצוות הוא מקבל עליו גזירת מלכותו. אתם רואים, הוא מסביר שבעצם כל הדברים שמוזכרים בפרשת ציצית, זה קבלת עול מלכות שמיים בפועל. ציצית בבגדו, גופו. יציאת מצרים, השם הוא המלך, קנה אותנו. אחר כך כתוב עול מצוות, וזכרתם את כל מצוותיי. ואף כי כבר קיבל עליו מלכותו יתברר בפרשת שמה, וגזירת מלכותו בפרשת ועים שמוע, דבר זה עניין בפני עצמו, דהיינו עשייה שנזכר בפרשת ציצית ועשיתם. כלומר, להוציא את זה לפועל. בשתי הפרשיות הראשונות, זה הסכמה של הדעת ושל הרצון לקיים את מצוות השם. בפרשת ציצית אומרים, אדוני, צריך שזה ייראה אצלך. בפועל, רוצים לראות אצלך, בבגדים שלך, שאתה שייך למלך מלכי המלכים. ככה חכמים אומרים שהציצית זה כמו שהיו עושים סימנים, סימנים לאנשים שהם שייכים לעבדי המלך. ולכך חזר והזכיר אותם בפרשת ציצית, כי הזכירה מביאה לידי עשייה. ואבן זה, וזכרתם את כל מצוותיי ועשיתם אותם. אחר כך, עירור עבירה ועירור עבודה זרה שמוזכרות בפרשת ציצית, אלו דברים שלא יצאו מרשות הקדוש ברוך הוא. כן? עכשיו, כנגד הדברים שמוכיחים שאנחנו תחת מלכותו, צריך להיזהר מדברים שמוציאים אותנו מתחת מלכותו. ואתם מבינים, יש שלושה ושלושה. שלושה שמכניסים אותנו תחת עול מלכותו. ציצית, יציאת מצרים וזכירת המצוות. כנגד זה יש עזרה, צור מרע. על שלושה דברים שיכולים לבטל מאיתנו מלכות שמיים. שמוציאים אותנו ממלכות שמיים. ומה הם? מינות, אווירה ועבודה זרה. ועכשיו הוא מסביר את זה. עירור עבירה ועירור עבודה זרה אלו דברים שלא יצאו מרשות הקדוש ברוך הוא, כי המין פורה קול של הקדוש ברוך הוא במחשבתו הרעה. ועירור עבירה וזנות שהוא יוצא ומדבק ביצרה דערווה, ובזה יוצא גם כן מן רשות הקדוש ברוך הוא חס ושלום. כשאדם הולך אחרי תאוותיו ואין לו שום דבר שמחייב אותו, אין לו שום סדר, הוא עושה מה שבא לו, כן? אז הוא מוכיח שאין לו שום יראה משום דבר. זה, לכן זה נורא המצב הזה. מינות זה בלב, ועבירה של ערווה זה בגוף. נכון? יש פה שלושה דברים. יש אחד כנגד הלב, הגוף והשכל. כנגד הלב, מינות. נכון? ככה אמרנו, ככה הוא הסביר. שהמינות זה אחרי לבבכם. אמר נבל בליבו אין אלוהים. אז זה מינות, זה כנגד הלב. אחר כך, מי ששקוע בעבירה של ערווה, אז הוא מוציא את גופו מתחת עול מלכות שמיים. ומי שנמשך לעבודה זרה, יש לו טעות בשכל. עירור עבירה ועירור עבודה זרה אלו דברים שלא יצאו מרשות הקדוש ברוך הוא, כי המין פורק עול של הקדוש ברוך הוא במחשבתו הרעה. ועירור עבירה הוא זנות שהוא יוצא מדבק ביצרה דערווה, ובזה יוצא גם כן מרשות הקדוש ברוך הוא חס ושלום. מי ששגוע בעבירות כאלה וביצרים כאלה, אין יראת אלוקים לפניו. לכן כתוב, קדושים תהיו, אבו פרושים מינה ערווה, ומינה עבירה. וירור דעבודה זרה, שעל ידי עירור זה, גם כן יוצא מרשות הקדוש ברוך הוא, ודבק ביצרה דעבודה זרה. אם כן, יש פה עזרה על שלושת חלקי האדם, גופו, ליבו ושכלו. כי יש לדעת, כי יצר הרע אין יצרה דעבודה זרה, והן יצרה דערווה, מוציאים את האדם מנחשות הקדוש ברוך הוא. אדם פורק עול, זה מה שבא לו. מופקר, שכן אמרו זיכרונם לברכה במסכת שבת, לא יהיה בך אל זר, איזה הוא אל זר שהוא בתוך ליבו של אדם, ואומר זה יצר הרע. הרי כי היצר הרע הוא אלוהים אחרים, הוא נקרא אל זר. כי האדם כבר מאבד כל יראה. מבחינתו הכל אפשרי, הכל מותר, העולם שייך לו. אין לו גבולות, אין לו סדרים בחיים. ודי למבין. ולפיכך, אין שנוטה אחר יצרה דערווה, ואין שנוטה אחר יצרה דעבודה זרה, דבר זה יציאה מרשות הקדוש ברוך הוא, ודבק באלוהי נכר, חמור מאוד, נורא והיום. כתוב שהוא עובר לרשות מישהו אחר, לרשות הרע, אדם כזה, הוא נשלט על ידי הרע, הוא יצא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, כמובן יש לזה השלכות עצומות, אז החיים שלו, איך הם נראים? הם נראים כמו שזה, הכל קרוע והכל קטע, ואין שום סדר, ואין שום... וזה חיים בלא שום... לא מגובשים, סקנדלים ועניינים כאלה. ומינות שהוא פורק עולו של הקדוש ברוך הוא, הוא במינות עד שאומר אין אלוהים, ואתה אבן הדברים האלו מאוד, כי על ידי יציאת מצרים ועול מצוות מקבל עליו עול מלכות שמיים. דהיינו שהשם יתברך הוציא אותם ממצרים והוא יתברך לאלוה על האדם, וגופו קנוי לו לעבד. אז אם כן, יש שלושה דברים חיוביים פה, ושלושה דברים שליליים. שלושה דברים חיוביים שעל ידם, האדם נכנס תחת רשותו של הקדוש ברוך הוא בשכלו, בליבו ובגופו. ויש שלושה דברים שעלולים להוציא את האדם לרשות הקדוש ברוך הוא, מצד גופו, מצד ליבו ומצד שכלו. יש ביטוי כזה שמופיע במסכת ברכות במסכת אבות כמה פעמים. דברים שמוציאים את האדם מן העולם. קינה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז לאן הוא הולך, מסכן? הוא יוצא מן העולם, מרחף. הוא חוץ לעולם של הקדוש ברוך הוא. כי על ידי יציאת מצרים ועול מצוות, מקבל עליו עול מלכות שמיים. דהיינו שהשם יתברך הוציא אותם ממצרים, והוא יתברך לאלוק על האדם, וגופו קנוי לו לעבד. כן, פה שלושה דברים. אנוכי השם לא קראת שרוצי את רם ישראל, זה מן הסתם מצד השכל, זה האמונה. וציצית זה מצד גופו. ולזכור את המצוות, זכירה זה בלב. אז יוצא שיש פה שלושה דברים חיוביים, שמכניסים את שלושת החלקים של האדם ברשותו של הקדוש ברוך הוא, ודברים שליליים צריך להיזהר מהם. וגופו קנוי לו לעבד בשביל שהוציא אותם ממצרים ומקבל עליו עול מצוותיו, כמו שאמרנו, ואחר כך שלא יסור במחשבתו מן השם יתברך. והשרה הזאת הוא ששר לגמרי מן השם יתברך, דהיינו על ידי מינות שדבר זה הוא השרה לגמרי, והשני הוא השרה לצד אחד ששם יצרה דערווה, והשרה לצד השני ששם יצרה דעבודה זרה, ואבן הדברים האלו מאוד מאוד. כלומר, בסופו של דבר, מה שהוא בא להגיד, שבדרך כלל, זה שלושת הדברים האלה הם קשורים אחד לשני. הם חטיבה אחת, כמו בטוב, זה שלושה דברים ביחד. ציצית, לזכור יציאת מצרים, ולזכור את מצוות השם. שהציצית מזכירות לאדם. אותו דבר ברע, מינות, עבודה זרה וערווה, זה גם הולך ביחד. וזאת המצווה שהיא פרשת ציצית מיוחדת, מה שיש בה קבלת עול מלכות שמיים ביותר, כי מצוות ציצית התחלת, שאמור להיות בציצית, הוא דומה לכיסא הכבוד, אשר הוא כיסא מלכותו. וזה מורה כי מלכותו הוא על האדם, ומפני כי מלכותו יתברך על האדם, לכך נזכר בה יציאת מצרים, כי מצד יציאת מצרים, השם יתברך, הוא למלך עליהם. כדכתיב אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. שרצה לומר, כי לכך אני אלוקיך, ומולך עליך, ואתה קנוי לי, לעבד, בעבור שהוצאתיך מבית עבדים. לכך אתם תהיו לי לעבדים, לקבל מלכות שמיים. וכל אלו חמישה דברים, או שישה, ראויים שיהיו נזכרים בפרשת ציצית בפרט, כי כבר אמרנו, כי אם מצוות ציצית, שאדם מי מכסה בו גופו, עד שמצד גופו הוא נכנס תחת גזירת השם יתברך. וכאשר על ידי המצווה הזאת נכנס גופו תחת רשות השם יתברך, כאשר הוא עושה המצווה הזאת, ודבר זה התחלה לעשות כל שאר מצוותיו. מעניין מאוד שהמצווה הזאת שהכי חיצונית, כי על הבגד, היא מעוררת את האדם לקיים את כל יתר המצוות מן החוץ אל הפנים. בבחינת אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ולכך תיבו זכרתם, כי זכירה מביא לידי מעשה. ובמצווה הזאת כתיב למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי. וביציאת מצרים גופו של אדם נקנה לשם יתברך. אנחנו שייכים לשם עם ישראל, כי השם קנה אותנו ביציאת מצרים. אנחנו שייכים לו. בין יודעים, בין לא יודעים, בין רוצים, בין לא רוצים, אנחנו שלו, קנה אותנו. וביציאת מצרים גופו של אדם נקנה אל השם יתברך, להיות עבד אל השם יתברך. ולכך יציאת מצרים נזכר פרשת ציצית, ומפני כי מצד יצר הרע שבגופו מביא אותו לצאת מרשות הקדוש ברוך הוא, לכך במצוות ציצית נזכר בפרט עירור מינות, עירור עבירה ועירור עבודה זרה, כי אלו שלושה יוציאו אדם מרשות הקדוש ברוך הוא. וכל פרשת ציצית להגיד לאדם להיכנס תחת רשות השם, ואז החיים שלו הם מונהגים על ידי השם, והקדוש ברוך הוא דואג לו ומכוון את חייו, והחיים שלו הם לא הם בלי תסבוכות ובלי בלבולים ובלי נפילות ובלי מהפכים. ולכך על ידי אלו חמישה דברים מורה שהוא עבד אליו, עד שבגופו הוא תחת השם יתברך, ואינו יוצא מרשותו כלל, ואבן אלו שלוש פרשיות, קריאת שמה, והיה עם שמוע, פרשת ציצית, ותדע כי על ידם מקבל האדם מלכות שמיים בשלמות. טוב, אז השלמנו גם אנחנו את הפרק, וזה טוב, כי השיעור הבא במהר"ל יהיה אחרי חנוכה. הכיצד קרה דבר כזה? כי אני לא אהיה לא מחר, ולא ביום ראשון, ולא ביום שני, בגלל נסיעה, וביום שלישי יש יום עיון על חנוכה, וביום רביעי זה ערב חנוכה, כבר אחרי צהריים כבר מדליקים נרות. אז כל ימי חנוכה אין שיעור, וזה מתחדש ביום ראשון, היא בטבת. זה השיעור הבא במהר"ל, נזכור שאנחנו בפרק תשיעי, בעזרת השם. אבל יום שלישי, יש יום עיון על חנוכה, שם אפשר להיפגש. טוב, שלום.